שלום לצופים ולצופות, שלום הרב שלמה אבינר.
שלום, שלום.
אנחנו נפגשים שוב, פרשה חדשה, ספר חדש, ספר דברים, ספר שנקרא גם משנה תורה, כי יש בו איזשהו שניות, איזושהי חזרה על דברים שהכרנו כבר בחומשים הקודמים, וזה בעצם הדבר הראשון שמעניין אותי לשאול אותך עליו הרב, העניין הזה של החזרה. מה הרעיון לקרוא דברים שאנחנו כבר מכירים שוב? זאת אומרת, משה אמנם מדבר ומספר אותם מזווית אולי קצת שונה, אבל אנחנו מכירים אפילו בפרשה שלנו, חטא המרגלים, בפרשה הבאה זה כל מעמד הר סיני. למה זה טוב? אנחנו כבר קראנו את זה בחומשים הקודמים.
הרמב"ן אומר כידוע שמשנה תורה זה חזרה על התורה לקראת ארץ ישראל. התורה היא מעל הזמן, היא מעל המקום, היא על פני כל כדור הארץ, גם בשביל האדם על הירח. אבל ברור שעיקר התורה זה בארץ ישראל. לכן התורה שכוללת וחובקת עולמים, עכשיו היא מנוסחת לקראת כניסתנו לארץ.
אז זה הייחוד, יש פה איזושהי שפה כן. מיוחדת.
כן.
שלא הכרנו קודם, שהיא מיועדת יותר לדור כן, שנכנס לארץ.
כן, זה אפילו כתוב בהתחלת ספר דברים, הדבר הזה. שכתוב שריבונו שלם, משה רבינו אומר, השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב למור, רב לכם שבת בהר הזה. אף על פי שזה הר סיני ושם התקבלה התורה, היינו די. עכשיו, פנו וסעו לכם ובאו הר האמורי וכל שכנה ברבה בהר ובשפילה ובנגב ובחוף הים מרב ארץ הכנעני ולבנון עד הנהר הגדול נהר פרת ראה נתתי לפניכם את הארץ בואו ורשו את הארץ. זה הפתיחה וזה מטביע חותם על כל הספר. זה לאור בואו ורשו את הארץ.
אז אוקיי, אז חוזרים על הדברים בשביל ארץ ישראל. אבל השאלה למה לחזור רק על הדברים הרעים? אנחנו קוראים בפרשה, היא נקראת דברים, וגם רש"י אומר, אני חושב שדברים זה דברים קשים, וידבר זה בדרך כלל דברי ביקורת. אנחנו קוראים את הפרשה, רשימה של חטאים. משה מזכיר בעיקר את הדברים הרעים, וזה, איך אומרים היום, מבאס, מעציב. זה, איפה כל הדברים הטובים שחווינו? למה משה לא חוזר ו... מתאר בססגוניות את יציאת מצרים ואת קריאת ים סוף. הוא בנאום הראשון שלו ישר מתחיל רשימה של חטאים, במיוחד בפסוק השני כבר, אני חושב שרש"י מביא את זה, כן, בערבה מול סוף בן פר, כל אחד זה איזשהו חטא. ובהמשך הפרשה בפירוט עוד יותר גדול, חטא המרגלים שהזכרנו כבר ועוד.
התשובה כבר בשאלה שלך. הרי בפסוק הראשון הוא לא מזכיר חטאים. מה הוא אומר? בבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. איפה כתוב פה חטאים? אלא אנחנו יודעים שתופל זה המן.
כן.
וזה, אם כן, איך הוא הוכיח? דרך רמז. הוכיח בעדינות.
אבל אחר כך זה פחות בעדינות. אחר כך אנחנו, במשך הפרשה, הוא מזכיר, הוא גם אומר, איך ארוחה לבדי שאת אתכם, אנחנו קוראים את זה במנגינה של תשעה באב, ואנחנו מזכירים את חטא המרגלים, צריכים להביא עוד תנ"ך, כן.
זה מטביע את החותם. הוא מוכיח, אבל הוא מוכיח בדינות. צריך להוכיח, צריך לתקן, צריך לרומם, צריך לקח אחר הקרב, אבל תלוי באיזה סגנון אומרים את זה. הוא אומר את זה באהבה. נכון, אומר, איך אשא לבדי תוככם ומעשיכם ורווחם. חז"ל אומרים, רש"י מביא, תוככם היו טחנים, ומעשיכם היו, לא זוכר מה, רוגנים, ורווחם היו אפיקורסים. אחר כך שני פסוקים. ויקח את ראשי שבטיכם. מה זה ויקח? מרימים, אומר רש"י. לקחתי אותם בדברים. על מי אתם מתמנים עכשיו? על בני ישראל, שנקראים חלק ונחלה וכל לשון חיבה. זה נכון שמשה רבינו נותן לנו על הראש, אבל מתוך אהבה. אספר סיפור, שסיפר רב גדול.
כן.
הרב רמר, זיכרונו לברכה.
אברהם רמר.
הוא כתב. כן. שפעם רבינו הרב ציודה הייתה לו קפידה עליו. לא, לא, לא יודע על מה, הוא לא סיפר. הוא תפס אותו, חיבק אותו, ונתן לו סתירת לחי נוחה. באותו הזמן, ביד אחד הוא חיבק, ביד אחד כן. נתן לו סתירת.
וגם הרב רמר היה כזה. אני למדתי אצלו בישיבה לצעירה.
וגם הרב מנחם פליקס גם סיפר ברבים, שהרב ציודה פעם כעס עליו. זאת אומרת, הוא החליט שעוזב את הישיבה. פתח את הדלת לצאת, הסתובב, חייך אליו, חזר אליו, חיבקו, התחבקו ובחו. זה לא סותר. גם ירמיהו הנביא, איזה תוכיחות. אבל איך הוא פותר? זכרתי לך
חסד נוראיך.
עבד כלותך, פרחתך הממה. זה לא סותר. משה רבינו צריך לדבר בלשון ברורה, כמו בצבא, לקח אחר הקרב. אי אפשר לומר, תראו, חיילים יקרים, אולי בזמן הפנוי שלכם, תחשבו קצת, כי הפסדנו 4 קרבות ונהרגו כמה חבר'ה. לא נורא, וזה לא. צריך לדבר בצורה תקיפה.
כן.
אבל זה לא אומר שהקצין לא אוהב את החיילים שלו, ולא מביא להם טעים וחמים. זה לא סותר. את אשר יאהב,
יוכיח.
יוכיח.
אז הביקורת צריכה לעשות בדרך טובה וחיובית, כדי שהיא תתקבל.
מתוך אהבה.
למרות שמשה עצמו היה שילוב מעניין בינו לבין אהרון בהקשר הזה. זאת אומרת, משה היה ייקוב הדין את ההר, ואהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, הגמרא מדברת על פשרה ואמת, זה צריך, זה שילוב. זאת אומרת, אבל צריך להקות על קודקודה מצד אחד, מצד שני יש את המנהיג המרקח יותר.
כן, אבל גם משה רבינו, הוא היה מלא אהבת עם ישראל.
כן.
כבר מההתחלה, ויצא אל אחיו, וסבל במחנות השמדה. כן. לפעמים האהבה זה לדבר בצורה תקיפה. Mm-hmm. זה ביטוי של אהבה.
אם כבר הזכרנו את ההנהגה של משה, אז זה מעניין שמשה אומר שהסיבה שבגללה הוא לא נכנס לארץ, שעד עכשיו ידענו שזה בגלל שהוא עיקה בסלע ולא דיבר אל הסלע, זה גם בגלל בני ישראל. הוא אומר, גם בי התענף השם, אני אקריא את הפסוק כולו, גם בי תנף אדוני בגללכם למור, גם אתה לא תבוא שם. אז מה, פתאום אנחנו קוראים שזה אשמת העם? זה לא קשור למשהו שמשה עשה לו בסדר? זה בגלל העם?
בגלל העם, משה רבינו עשה דבר לא בסדר. בחטא במריבה. אבל צריך לדעת, שבעצם, כמו שרש"י אומר על הפסוק, תשלח ביד תשלח, שהנהגתו של משה רבינו, היא הייתה מעל הזמן ומעל המקום, מעל ארץ ישראל ובתוך ארץ ישראל. ולכן, משה רבינו, הוא ככה כתוב בשפת אמת, רבי צדוק הכהן, הוא מעל הכל. כי אחרת אתה אומר, זה לא יהיה הוגן לכאורה, זה לא ישר, הוא מסר נפשו כל החיים על עם ישראל, ובגלל טעות אחת, הוא לא נכנס. לא. הטעות הזאת, איך אומרים הלמדנים, היא לא סיבה, היא סימן. היא סימן שהנהגתו של משה רבינו היא שמימית, היא עילאית, והיא לא. ופה צריך תלמידו, יהושע בן נון. זה תלמידו, זה כאילו הוא. בני משה כבני החמה, בני יהושע כבני הלבנה, אבל אור הלבנה זה מהשמש.
עכשיו, אם נעבור לחטא אחר שמופיע בפרשה, הזכרנו אותו כבר קודם, חטא המרגלים, אז פה אנחנו מגלים הבדל. הפרשה שאנחנו קוראים אותה, ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ. וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא אליהם. זאת אומרת, כשאני קורא את הפרשה, אני מבין שהמרגלים, זה היה בקשה של העם. לעומת זאת, אם אני חוזר אחורה לפרשת שלח לך, איך היא מתחילה? שלח לך מרגלים ויתורו את ארץ כנען. שלח לך אנשים ויתורו את... זאת אומרת, הקריאה הפשוטה בספר במדבר פרשת שלח היא ציווי של הקדוש ברוך הוא לשלוח מרגלים. ופה אנחנו רואים שזה יוזמה של העם. מה, איך זה מסתדר, שני הדברים האלה?
אין הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה על הציבור. אין חכמים גוזרים גזרה על הציבור. אלא אם כן הציבור יכול לעמוד. וגם הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו מצוות ולא נותן לנו סיוויים, אלא אם הם מתאימים לנו. ואין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. זה צריך להיות יחד. אנחנו רוצים, והקדוש ברוך הוא מצווה. מה שאנחנו רוצים, זה רצון השם שמתגלה על ידינו ומתוכנו.
כן, אבל אם אני קורא רק את הפרשה שלנו, אז אני אומר, אולי זה החטא, אולי החטא מתחיל מזה שעם ישראל מבקש לשלוח שליחים, הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, שהארץ הזאת ארץ טובה. אז השאלה אם זה לא בעייתי עצם הבקשה הזאת.
למה שם הקדוש ברוך הוא ציווה, ופה זה יוזמתנו. וקודם שאלת השאלה, מה ההבדל בין ספר דברים שזה ארץ ישראל, ולפני כן שזה לא? שתי הקושיות מתרצות אחת את השנייה. במדבר, אנחנו כמו ילדים, בחיק אימם, וריבונו של עולם, הוא נותן את הפקודות, וכאשר יישא האומן את היונק. אבל לקראת ארץ ישראל, אנחנו צריכים לקחת את עצמנו בידיים, אנחנו צריכים
לזור. זה יותר מצד המקבל.
ולפעול.
כן.
בכל, ככה זה בהרבה דברים.
זה יותר מצד המקבל. אם אני לא טועה, המהר"ל בהסבר שלו על ההבדלים של דברים ושמות, הוא מרחיב בעניין הזה ש... ספר דברים זה יוצא מצד המקבל, וזה הפן
של... אנחנו צריכים להתרגל, לפעול וליזום, כמו ילד קטן שלאט לאט נגמל. עד השעה, איך כתוב, השם לא נתן לכם לב לדעת, אז המשך חוכמה מסביר. במדבר ניסים נסתרים, הקדוש ברוך הוא מטפל בנו, אבל המבחן הגדול זה כשאין יותר ניסים. אין נגלים, כן. נסתרים, ואז רואים אם יש לנו לב לדעת או לא.
בהמשך הפרשה מתוארת ההתקדמות של עם ישראל והמלחמה בסיחון ובאוג, לעומת האיסור להילחם בבני עמון ובבני מואב. עכשיו, כשקוראים את זה, זה נראה סיפור מאוד... פרוטקציה כזאת של ייחוס אבות, אלה בני לוט, בני עשיו, אל תיגעו בהם, סיחון ואוג, אין להם ייחוס, אין להם ייחוס, כמו שאומרים, אז אפשר להילחם בהם, ובעמון ומואב יש להם ייחוס של לוט, שמגן עליהם ומציל אותם, זה קצת מוזר, מה, איפה לוט עכשיו, איפה בסיפור הזה, יש פה עם ויש פה עם, מה, בגלל שהסבא של הסבא של הסבא שלו היה לוט, אז הוא קיבל חסינות.
קודם כל, משפחה זה משפחה. כן, מבשרך אל תתעלם, הרבה דברים כלפי אנשים אחרים, יש לך ביקורת, אבל אם זה משפחה, צריך לקבל. זה החוש הטבעי הנורמלי של האדם. היה תמיד חכם גדול בירושלים, הגריז, רב יוסף כן. זאב מבריסק, הוא היה תקיף מאוד, נגד כל הרבנים הציונים, היה עושה מאפר ואפר. חוץ, מהרב, שכחתי שמו, שאלו אותו למה, הרב בר אילן. אמרו לו, למה נגד הרב
בר אילן? בר אילן שעל שמו אוניברסיטה.
כן, למה אתה מדבר בדינות? הוא אמר, משפוחי. אבל גם הוא ציוני, משפוחי. עכשיו, חכמים אומרים שזה לא רק סיבתי. זה גם תחליטי עתידי, כי הקדוש ברוך הוא יוציא מעמון ומואב שתי פרידות,
כן.
הפרדות.
זה דוד רות, המלך, רות.
רות ונעמה העמונית. זה לא רק עברי, זה גם עתידי. אתה לא יודע את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אבל זה אומר המדרש, שהשם אמר למשה רבינו, לא כמו שאתה חושב, אני חושב. יצאו, אז רואים, בגלל רות, בגלל נעמה, ריבונו שלם חמל.
הרב, אנחנו עוד מעט תשעה באב. אחד הדברים שאני חושב בדורות האחרונים, מאז קום המדינה, מתחבטים בהם בתקופה הזאת, זה רמת האבל, נגיד ככה, או מידת האבל על בית המקדש, כשיש לנו מדינה וצבא וירושלים, אומנם אין לנו בית מקדש, לצערנו הרב, אבל יש לנו... יש לנו התיישבות יהודית בירושלים, אנחנו רואים סוג של בנייה בירושלים, היא לא שלמה ולא מלאה. והשאלה אם האבל הזה צריך להשתנות בגלל, זאת אומרת, לא להתבטל חס וחלילה, אבל להיות מינורי יותר, פחות קשה בגלל ההתקדמות שיש לנו בתהליכי הגאולה.
אתה צודק. אנחנו ניצבים בפני שתי סדרות של קושיות. יש אומרים, מה נתאבל בתשעה באב, יש לנו מדינה, יש לנו צבא, יש לנו התיישבות, יש לנו בניין, ויש לנו הרבה דברים. ויש אחרים אומרים, מה נשמח בתשעה, ביום עצמאות, איזה מדינה זאת, וזה ואין כשרות, ואין שבת, ועקרו אותנו מגוש קטיף, וזה מדינה, וזה. כמו שאומרים על המדנים, כבר אמרתי את זה, שתי הקושיות מתרצות את השנייה. אז יש לי רעיון בשבילך. תשעה באב, אל תערבב לי יום עצמאות בתשעה באב, ואל תערבב לי תשעה באב יום עצמאות. יום עצמאות, תשמח, תרקוד, תודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שיש, ותשעה באב תבכה על כל מה שאין. בסדר?
אחד יתרץ את השני טוב. אז שנזכה שלא נצטרך גם לבכות על מה שאין, בעזרת השם. תודה רבה לרב שלמה אבינר. תודה לכם, צופים וצופות. אנחנו מסיימים כאן עוד פרשה של נפגשים בפרשה. ניפגש שוב בעוד שבוע. שבוע טוב ושבת שלום.
שבת שלום. שבוע טוב, שבת שלום.